דבר היה מסובך, היית אותו עושה כלאי. היום עשיתי לפני דירה קטנה בהקומה עם דינה קטנה או עם אפילו נרפסת, אפילו נרפסת עם עציץ נקוב, זה מספיק הדבר הזה, ואתה זוכה להיות בגן עדן, בגן עדן ממש. ולכן אני לבי חם בקרבי על הדבר הזה, שאנחנו זכינו לבוא לגור בהר חומה ויש לנו גינות ומרפסות, אבל עדיין לא זכינו להיכנס לגן עדן. אנחנו נמצאים רק באיכות החיים, זאת אומרת, גם במדרגת איכות החיים, שהיא מדרגה לא כל כך משובחת. מדרגת איכות החיים משייכת לעולם הפוסט מודרני המערבי, לא בזה ניבנה. את איכות החיים צריכים להפוך לגן עדן, וזה על ידי קיום מצוות, המצוות לא יש בארץ, ואדם יכול לקיים בגינתו את מצוות תרומות ומצוות שאנחנו עוסקים בהם עכשיו, וגם את מצוות עורלה, וגם את הרווי, וגם זהירות מכיליים, אין כלי זרעים, אין כלי הכרם, ואין הרכבת אילנות, והרבה מצוות אפשר לקיים, ולזכות בזה להתברך בברכה של השלל, להיות עובד השם בארץ ישראל, כגמול עלי אמו. לא רק שכלי, אגב, אני לא רוצה להקטין, אבל אני מכיר פה יהודי אשר מודה, אני בטוח שבגלל זה הוא גנן, לא רוצה להקטין את המדרגה, יכול להיות שיש דברים יותר, אבל באמת לא כל מוכר סביל דל, לזכות להיות גנן בארץ ישראל, אין ספק שזה יותר מאשר לעבוד בהייטק, זה ברור. גם לעבוד בהייטק זה טוב, בארץ ישראל. זה גם טוב, לא התכוונתי חלילה לזלזל בהייטק. אבל לזכות להיות גנן, לעבוד באדמת ארצנו, זה דבר נפלא, כגמול עלי אמו, להידבק, להתרפק בקדושת הארץ השופעת, אפילו בפירות ובצמחים ובאילנות. וכל אחד, אפילו אם הוא עובד בהייטק, במקום לגזם את הדשא ביום שישי, לקסח את הדשא ביום שישי, זאת אומרת, היום כולם קונים מקסחת לדשא כדי לקסח, במקום לקסח את הדשא ביום שישי, במקום זה עושה לגדל פירות וירקות בגינה ולעשות שני תרומות ומעשרות, וכן באילנות שלו מצוות העולה ונטע רווי ולהיזהר מכיליים, כל סוגי הכיליים, ועולמך תראה בחייך. על זה נאמר, לזכות לראות, רצונך לראות את השכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. רצונך לראות עוד יותר את השכינה, עסוק במצוות התלויות בארץ, בארץ ישראל. אתמול ראיתי בספר הכוזרי שהוא אומר שבחוץ לארץ להידבק בהשם זה על ידי הנבואה. מי שלא נביא בחוץ לארץ, אז אין זכות. אבל בארץ ישראל הדבקות בהשם זה על ידי קיום המצוות התלויות בארץ. והמדרגה של אדם כזה, כך משמע שם, היא יותר מאשר נביא בחוץ לארץ. מי שלא נמצא בארץ ישראל, צריך להתמדד. יש שלוש מדרגות, יש נביא בחוץ לארץ, יש עוסק למצוא תלויות בארץ ישראל שזה יותר מנביא בחוץ לארץ, ויש נביא בארץ ישראל שזה יותר מעוסק במצוא תלויות בארץ בארץ ישראל. כך בספר הכוזרי, למדקדק בדבריו במאמר שני, פרק י"ד. מכאן רבותיי, היום נלמד שתי הלכות, הבעיה שאני צריך לצאת ברבע לתשע, והרב עמוץ ביקשתי ממנו להקדים. היום נלמד שתי הלכות, אני פחות יותר ממשיך לפי הסדר, ושוב אני מתנצל שלא הספקתי לצלם בגלל קוצר הזמן. אם אתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על הפרשת מעשר ראשון, הפרשת תרומה גדולה, סליחה, תרומה גדולה ומעשר ראשון, דיברנו על השניים שיש בהם מעשר שני, על השניים שיש בהם מעשר עני, עוד לא דיברנו על הפרשת מעשר שני ומעשר עני, זה בהמשך. יש עוד הלכה חשובה, אני אומר אותה משום שהיא קשורה לימי חינוך. הלכה בשולחן ערוך, שהמקום שלה משנה מפורשת, מאיזה גיל אפשר להפריש תרומות ומעשרות? כל המצוות של התורה נוהגות מגיל בר מצווה. קטן שהוא למטה מגיל בר מצווה, אין תוקף למעשיו. כלומר, אם הוא מניח תפילין, לא מקיים מצווה. אם הוא מטיל ציצית, צריך שיהיה גדול, עומד על גבה ומכוון, גורם לו להתכוון. בסוף כללי, אבל אין תוקף למעשיו של הקטן. אבל לגבי תרומות ומעשיות בשם ההלכה, אני מכיר לכם השולחן ערוך, קטן שהגיע לעונת נדרים, אף פי שלא הגיש שתי שערות ולא מעשה גדול, אם תרם תרומתו תרומה. זה בעצם משנה מפורשת. מה זה אותה עונת נדרים? אם כן, השולחן ערוך בסימן ר' ל"ג, זה גם כן בכרך הזה, וגם כן משנה מפורשת במסכת נידה דף מ"ה עמוד ב', אומר פה השולחן ערוך, קטן בן י"ב שנה ויום אחד וקטנה בת י"ד שנה ויום אחד,
הם יודעים לשם מי נדרו ונשבעו, נדרי נדר ושבועתם שבועה, אף על פי שלא הביאו שתי שערות. זאת אומרת, יש הלכה שהדיבור, כוח הדיבור נמצא בקטן שנה לפני הבר מצווה שלו. זה הדין של מופלא הסמוך לאיש, כלומר עדיין לא הגיע להיות איש, אבל הוא סמוך לאיש, וכבר מהגיל הזה יש לו כבר את דיני הדיבור. כמו שזה בלכות נדרים, למדו את זה עם פסוק, זה לא רק לגבי בלכות הנדר עצמו, אלא לגבי כל ההלכות שזה להיות בדיבור, כלומר גם לגבי הפשוט אמות המעשות. אבל שימו לב שזה דבר מעניין, ילד קטן, אם הוא יפרש תרומות המעשות, ההפרשה היא הפרשה, אבל הוא לא נאמן להגיד שיפרש תרומות המעשות. זאת אומרת, יש פה שתי הלכות שונות. אומנם, כל זה בתרומות המעשות דאורייתא. כלומר, השאלה קטן, ואגב אני אזכיר את הדבר הזה, קטן, לפעמים יש דברים שהוא לא נאמן עליהם. כלומר, אם הוא בא לומר, עשיתי דבר כך וכך, שאלה אם אפשר לסמוך על הקטן, אי אפשר לסמוך על הקטן, מדוע? כי כיוון שהוא לא מחויב במצוות, אז יש לו פחות נאמנות. אז זו דוגמה, אני רוצה להזכיר הלכה שאנשים מתבלבלים בה. קטן יכול להטביל כלים, לא צריך קטן, גם דו יכול להטביל כלים. כלים נכנסים למקווה, הם טהורים, לא צריכים שום כוונה בהטבלת הכלים, צריך פשוט להטביל אותם. אבל אי אפשר לשלוח את הילד הקטן להטביל את הכלים, כיוון שהוא לא נאמן לומר שהטביל את הכלים. ולכן זה טוב לחנך את הילד הקטן להטביל כלים, שישלוח אותו גדול שיסתכל עליו, הקטן יטביל את הכלים. ומי שפעם שלח את הילדים הקטנים שלו להטביל כלים, לא, גם מגיל 10-11 לפני בר מצווה, אז צריך להטביל את הכלים עוד פעם. אלא אם כן מדובר בכלים שהם חייבים בטבילת כלים מדרבנן, שבזה יש הרבה פוסקים שמתירים. מה הם הכלים שחייבים מדרבנן? כלי זכוכית, הם חייבים מדרבנן, זה גמרא מפורשת בסוף עבודה זרה. כלי פלסטיק, יש כאלה שאומרים שלא חייבים בכלל, אבל מי שכן מטביל זה מדרבנן. לעומת זאת כלי ברזל, כלומר סירים, סכום, הם חייבים מהתורה. בהתאמה לדבר הזה, קטן שיפריש תרומות ומעשרות, הפרשתו הפרשה. הוא לא נאמן על ההפרשה. אמנם בזמן הזה הוא כן נאמן, כיוון שהפרשת תרומות ומעשרות הם מדרבנן. אז כן אפשר. זאת אומרת, ילד קטן, בן 11 בלבד, אפשר להגיד לו תפריש תרומות ומעשרות. 11 לבת, 12 לזכר. יש איזה דבר נפלא מאוד. הקטן, לפני שהוא מגיע לכלל עשייה, כלומר בגיל 12-13, הוא מגיע לכלל עשייה של המצוות, קיום כל המצוות במעשה. לפני זה הוא הגיע למדרגת דיבור, הייתי אומר יש מחשבה, דיבור, מעשה. ילד קטן עד שנה לפני הבר מצווה הוא כולו מדרגת מחשבה, יש לו נשמה טהורה, נשמה פנימית, אין ספק, דווקא בקטן רואים את הנשמה הפנימית שלו, אבל הנשמה הזאת עדיין לא יוצאת מן הכוח אל הפועל. שנה לפני הבר מצווה הוא מגיע למדרגת הדיבור, דיבורו דיבור, הוא יכול להקדיש, יכול לנדון נדרים וגם יכול להפריש תרומות ומעשרות. זה ההלכה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, זה שנה לפני הבר מצווה. ומתוך כך הוא מגיע למדרגת המעשה, זה בבר מצווה עצמה. על הרב שלמה זלמן אוירבך מסופר שכשבנותיו הגיעו לגיל 11, הוא היה יושב איתן ביום הולדת ואומר להם, תדעו לכם, מהיום הדיבור שלכם הוא דיבור מדאורייתא, ואתן צריכות לשים לזה מה שאתן אומרות, כי אם אתן אומרות זה תרומה, אז זה תרומה. לא כמו ילד קטן שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אם אמרת זה תרומה, אתה רוצה תרומה, אז זה תרומה. ואם נדרת נדר, הנדר מחייב אותך, ואם נשבעת, השבועה מחייבת אותך. והם חנכת נותיו לכך שעכשיו מדרגת הדיבור שלהם כבר קיימת, ואם ככה, ודאי צריך מעכשיו להיזהר מלשון הרע ולהיזהר מרכילות כבר שנה לפני הבר מצווה. גם לבנות, שמה לפני הבר מצווה, כן. כן, כן. לפני הבר מצווה. יוצא אבל דבר מעניין, יוצא דבר מדהים, לגבי אותו אחד שמה לפני הבר מצווה, אם הוא נדר נדר, הוא אמר, אני נדר לעשות כך וכך. עכשיו, נדר חל, אבל מי מחייב אותו? הוא לא בר מצווה. עכשיו, מי מחייב אותו לקיים את הנדר שלו? אני עדיין לא מחויב למצוות, אל תגיד בר מצווה. הנדר חל, אבל הוא באמת לא מחויב לקיים אותו. הוא מחויב לקיים אותו, כי אני דרך חל, כי בתור משהו אנושי, ולכן אומר ראש חמור, שצריך לגור בהם ולעקוד אותם, שלא ידעו נדרים. במקרה של תרומה, זה לא נוגע אליו, זאת אומרת, כתב שיפוי תרומה, האוכל נעשה מתוקן. אז יש לו מישהו שיש לו בת שמתקרבת לגיל 11, או בן שמתקרבת לגיל 12. זה מה שצריכים, הבת שלי, יש לה יום הולדת של 11, ועוד 3 שבועות. אז אנחנו בזאת השם נדבר על על הדברים הללו בבית. היא הופכת להיות מופלא, מופלאת הסמוך לאישה. יש עוד בעיה, יש שתי סוגיות בקטן. האם הוא נאמן ליצור את הדבר? האם הוא מסוגל, בעל יכולת ליצור את הדבר? כלומר, האם הקטן יכול לכתוב תפילין? האם יכול לעשות קשר של ציצית? האם יכול לכתוב גט? האם יכול... האם יתפרץ לזימון? האם יכול להיות עד, נכון? וכל הדברים הללו. האם יכול להישבע? האם יכול לדור? האם יכול להפריט תומות המעשות? והשנייה זה, אם הוא אומר שעשיתי כך וכך, גם אם נגיד שהוא מסוגל ליצור את הדבר, הוא אומר שעשיתי כך וכך, האם נאמן או לא נאמן? הכלל הוא שיש לחלק מזה בין דאורייתא לבין דרבנן. זאת אומרת, אם אותו נושא שמדבר עליו הוא דאורייתא, הוא לא נאמן. ואם נושא דרבנן, אז הוא כאן נאמן. והשלכה לתגילת כלים, יש לחלק בין דאורייתא לדרבנן. פה בתגילת כלים יש מחלוקת, קשר אומרים שגם תגילת כלים דרבנן, כיוון שהיא קרה מהתורה, ביסודה של תגילת כלים מהתורה, הקטן לא נאמן, נחלקו בדבר הזה. לכן כתחילה לא לשלוח קטנים למקווה לבד אף פעם, אבל אם שלחתם בדברים דרבנן, זה בסדר. אבל לגבי תרומות ומעשרות, אז זה הפוך, כי היום תרומות ומעשרות תמיד הם דרבנן. היום לכן קטן, בגיל 11, יכול להפריט תרומות ומעשרות, ונאמן גם לומר, בת, כן? נאמן גם לומר שיפריש את תרומות ומעשרות. קטן לפני גיל 11, הוא גם נאמן לומר שהוא יפריש, אבל ההפרשה שלו אין לו שום משמעות. אין לזה שום משמעות. מחשבה, דיבור, מעשה. עד שנה לפני הבר מצווה, מחשבה. בשנה לפני הבר מצווה, זה כבר מופיע למדרגת הדיבור שלו. ומתוך כך, מגיע אל העשייה הקטן. כן, קטן יכול להפריט תרומות ומעשרות סמוך לבר מצווה. הלכה נוספת חשובה, שאפשר להפריט תרומות ומעשרות על ידי שליח. אני אקצר בדבר הזה. אפשר להפריט תרומות ומעשרות על ידי שליח. וכמו הרבה מאוד מצוות שיש לוחו של אדם כמותו, לא את כל המצוות אפשר לקיים על ידי שליח. למשל, אי אפשר להניח תפילין על ידי שליח, או להתפלל לתפילין על ידי שליח. זה דבר שהיו כאלה שהיו שמחים שמישהו יעשה עם כל המצוות, אבל אי אפשר. והכלל הוא בין מצוות שבמעשה לבין מצוות שבגופו. אבל יש מצוות שהן פעולות נכנסות, כמו להניח תפילין ולא לעשות ככה עם התפילין. איך הקצות, הקצות אומרת דבר יפה. הקצות אומר שאם אדם אמר לחברות תניח תפילין בשליחותי, אז באמת, אם אני אמרתי לך תניח תפילין בשליחותי, אני לא נניח לתפילין. בטח נניח לתפילין, על היד שלך. זה זאת, לכל זמן כמו אותו. אני שולח אותך להניח תפילין. בסדר, הנחתי לך תפילין על היד. אתה הנחת תפילין, ואני עשיתי את זה. והיה שצריך לדעת תפילין על היד שלי, ולא על היד שלך. ולכן זה לא מועיל, זוהי המצווה שבגופו. ומה זאת, בהפרשת תרומות ומעשרות, הפעולה היא פעולה יוצאת, לא פעולה נכנסת. כלומר, אתה פועל בפירות של ההפרשה, ולכן זה אפשר לעשות גם כן על ידי שליח. וזה בעצם המצב של המשגיח. המשגיח הוא בעצם, צריך לזכור את הדבר הזה, כי יש איזה מסכמים את השלכות, המשגיח הוא בעצם שליח של בעל העסק להפריש את התרומות ומעשרות, וגם להפריש את החלה. אספר לכם סיפור יפה. השבוע הייתה אישה בשכונה, אישה מסכנה, שסבלה הרבה, היה לה צער גדול, ועברה הרבה מצוקות. אז היא באה אליי, כל כך הייתה עצובה, ורציתי להתשמח את ליבה. אישה מסכנה. אז אמרתי, אני אסדר לך הפרשת חלה. את רוצה הפרשת חלה? מתי הפרשת חלה פעם אחרונה? אמרה שהרבה זמן לא הפרשת חלה לברכה, אז אמרתי, תכי לפיצה והשכונה. הוא יש לו כל יום הפרשת חלה, ואני אסדר לך, תאמנו עם המשגיח, וכמה תפרשי מדי פעם חלה, זה שמחה, שומה, והמצווה תשמח אותך, זכות המצווה תשמח אותך, וככה היה. או בפיצריה פה הוא שמח תמיד לתת מה שנפוש שלה. אבל אמרתי לה, תזכרי, את שליח של בעל הפיצה, זה לא האכלה שלך, את נפושה בשליחותו של בעל הפיצה. בסדר, את יכולה גם לברך וכולי, אבל החובה היא עליו. טוב, רבותיי, הלכה קצת סבוכה, הלכה קצת סבוכה. מדאורייתא, מתי מתחייבים בתרומות ומעשרות? עכשיו אני אומר מדאורייתא, תזכרו תמיד שבתרומות ומעשרות יש שני מצבים. יש מצב מדאורייתא המקורי, שמצוות קריאות בארץ מהגות מהתורה, ויש מדרבנן, אבל הוא כהן דאורייתא, זאת אומרת תקנו אותו לפי העיקרון של דאורייתא. היום אנחנו חייבים מצוות קריאות בארץ מדרבנן, אבל תקנו אותו לפי דאורייתא. מהו המצב דאורייתא? מתי חייבים בתרומות ומעשרות? מרגע גמר המלאכה. זאת אומרת, חיוב התרומות ומעשרות הוא לא על הפרי עצמו, אלא ברגע שהפרי כבר, נקרא לזה, נגמר השלב החקלאי שלו. אפשר לומר שישנם שני שלבים בפירות. יש שלב של האיסוף מהקרקע, ויש את השלב שהפרי הזה כבר בדרך לאכילה. ברגע שנגמר השלב החקלאי שלו, אז מתחיל חיוב תרומות ומעשרות מהתורה. הדבר הזה מעורר הרבה שאלות. אותו גמר מלאכה, מהו אותו גמר מלאכה של הפירות? למשל, בזמננו היא תורה שלה גדולה מאוד. בוא נזכיר, איך זה בזמן הגמרא? בזמן הגמרא יש לה מתי דבות מלאכות של שבת. אז לאחר מלאכת הזורה, כלומר, יש הזורע, החורש, חורש זורע, יש שתי חרשות, החורש, הזורע, הקוצר, המעמר, כבר עושים את זה להרימה אחת, זורע, בורר, זאת אומרת זורע זה מעיף את המות, בורר מוציא את ה... כן, דש, נכון, מכה על החיטה קודם, ואז יש את הרובד של, גרגרי חיטה עם מות, זורע, המות אף, נשארים עדיין חתיכות, מוציא את החתיכות, זורב ומרקד. מה אתה עושה בשלב הזה? אתה עושה ערימה בשדה מכל החיטים, עושה ערימה בשדה, ומהשלב הזה בעצם אתה כבר מוכר או לוקח הביתה ומתקין את זה לאכילה. כלומר בעצם השלב הבא שצריך לבוא זה התחינה, כן? זה בעצם השלב הבא, זה התחינה. והתחינה זה כבר הגעה למצב של הקמח, זה כבר שלב מלאכותי של יצירת דבר חדש. ברגע שנגמר השלב החקלאי, נתחיל את תרומות ומעשרות. פה מתעוררות שאלות גדולות בזמן הזה, כי כבר היום זה לא קורה ככה. היום יש איזה רכב שפשוט אוסף את הכל ונוסע לבית אריזה, והקומביין זה בכלל. אז מהו הגמר מלאכה? יש בזה מבוכה בפוסקים, ויש במעצבים רבים שכנראה גמר מלאכה בכלל לא מתבצע בשדה. אבל אם הקומביין מרים את כל החיטה, נוסע, ואיכשהו הוא פולט את הגרגירים הענקיים בתוך איזה אריזות, ארגזים, בכלל 10 קילומטר או לא יודע, מקום אחר מהשדה, כנראה גמר מלאכה מתבצע שם. כן, זה הדין מהתורה. כל עוד שאין גמר מלאכה, אתה יכול לאכול חופשי את הפירות והירקות. זה מדאורייתא. אבל מדרבנן יש עוד הלכה שאסור לאכול גם לפני גמר מלאכה, מאז שהפירות הביאו שליש. זאת אומרת, מאז שהפירות ראויים לאכילה, מותר לאכול מהם אכילת ארעי ואסור לאכול מהם אכילת קבע. זאת אומרת, אתה מגיע לשדה, פרי על העץ, מותר לאכול אכילת ארעי, אסור לאכול אכילת קבע. זאת ההגדרה שיש לנו במשניות. מה זה אכילת... אני מקריא לכם פה את השולחן ערוך. פירות שהגיעו לעונת המעשרות, זה אותו שלב שהפרי כבר ראוי לאכילה, אבל עדיין לא נגמרה מלאכתו, הוא נמצא על העץ או נקטף ונמצא על הרצפה, ונתלשו ועדיין לא נגמרה מלאכתם. כגון, תראו את הדוגמה של השולחן ערוך, תבואה שקצרה ודשה ועדיין לא זרה אותה. זאת אומרת, הוא קצר את התבואה, נתן מכות, עכשיו יש לך תבואה על הרצפה שהגרגירים, החיטים, מופרדים מהתבואה, אבל זה מורבך, לא נגמרה המלאכה. עכשיו אתה לא רוצה לתת לגרגיר חיטה אחד ולאכול אותו. אומר השולחן ערוך, הכל זה סוגיות מפורשות, משניות, מותר לאכול מהם אכילת ארעי עד שתיגמר מלאכתם. משתיגמר מלאכתם, אסור לאכול מהם אכילת הרי. מהי אותה אכילת הרי? מה זה אכילת הרי הזאת? אני מכיר לכם שמה שולחן ארוך, כיצד היא אכילת הרי? כל זה, שוב פעם, זה לא שולחן ארוך, זה משניות מפורשות. כיצד היא אכילת הרי? כגון שהיה מקלף שעורים, אז לחיטה, כידוע, יש קליפה חיצונית. זו קליפה שאוהבים לאכול אותה בימינו, מה שנקרא היום לחם מלא. אז בכל זאת יש יהודי שהחליט לקלף את השעורים, כי לאכול את הפנים של השעורה, מקלף שעורים, מקלף אחת אחת, כלומר שעורה שעורה, ואם קלף וכנס תוך ידו חייב לעשות. בואו רבותיי, ניתן לכם, במקום לדבר על שעורים, נעביר את זה למשהו אחר. הבת שלי החליטה לשתול חמניות בצמר הבית. יש לנו חמניות, אני בינתיים זה רק צמח יפה מאוד, אבל כשיהיו, בסוף יהיו גרעינים כנראה, ואז תעבור לי, יהיו לי גרעינים בבית, שאני לא, ממש לא, זה לא חביב עליי, כי גרעינים אצלי זה הולך לחיים תלונות. אדם שפצח גרעינים, הוא מתלונן לראש הממשלה ועל המדינה, יש לי בעיה עם הדבר הזה. זאת אומרת, גרעינים זה משהו שהולך ביחד עם להתלונן על מה שקורה ב... כן, יש בעיה עם הגרעין. אני בכל מקום עוד מעט יורדנו חמניות בבית, ביתי זרה חמניות. אז אני אומר בהשאלה, במקום שהורים חמניות, אז אומר השחנוך, מקלף אחד אחד ואוכל. אבל אם אתה לקח את הגרעינים ולטע ביד, זה כבר יותר מאכילת הרי, ובמצב הזה חייל להפעיל תומות ומעשות. עכשיו רבותיי, לאור זאת כתיף הדבדבנים שנעשה בכל מיני מקומות, בואו נראה, אנחנו אנשי הלכה, למדנו את ההלכה, אותו כתיף דבדבנים שנעשה בכל מיני מקומות, נדבר שאתה כותף מהעץ, כלומר כנראה לא יפעיל תומות ומעשות. אגב, יש אפשרות להפריש תומות ומעשרות על דברים שנמצאים על העץ, נכון? למה לא יעשו את זה? יש בסוגיה במסכת קידושין דף סמך ג', שמה? שהפרישו. יש אפשרות לעשות את זה.
בגוש עציון נותנים להיכנס למסע של דבדבנים.
זהו, זה על זה אני מדבר. אפשר לעשות את זה, הרי פירות אלו מעשר כשהתלשו ונתלשו, אז אפשר כבר להפריש, לקחת חלק מהדבדבנים, להפריש על הפירות כשהתלשו, אפשר לעשות את זה. לא, הכלל הוא ככה, חיוב תרומות ומעשרות הוא רק בתלוש, אי אפשר להפריש תרומות ומעשרות על מחובר. אבל דבר שכבר עומד להתלש, כלומר פרי מוכן. שכבר מוכן לאכילה ועומד להתלף, אתה יכול להפריש תרומות ומעשרות שיחולו כשהתלשו. זאת אומרת, אתה לא יכול להפריש על המחובר, אבל כשהפירות, אתה לוקח, אתה תולש פירות, אתה אומר, זה תרומות ומעשרות על הפירות הללו כשהתלשו. כן, אני חושב שכן. רק שנייה, אני רק... אומר פה השכן ארוך, אין תורמים מהמחובר על התלוש ולא מהתלוש על המחובר. אבל אם אמר פירות ארוגה זו תלושים, יש פה פירות תלושים, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו לכשיתלשו ונתלשו ורב קיימים. זאת אומרת, יש אפשרות להפריש תומות ומעשרות, לקחת חלק מהדבדבנים, להפריש תומות ומעשרות על כל השדה, כמובן לפי הכמות. רבותיי, זה לא פשוט, בגלל שיש לך שדה דבדבנים ענקית, אתה צריך להפריש שם מעית תרומת מעשר. זאת אומרת, המעשר ראשון עוד אפשר לאכול אותו. לא, צריך להפריש גם מעשר ראשון. צריך להפריש גם מעשר ראשון. הרי פה במצב הזה לא תוכל רק לקרושם. פה מדובר בסדר, אתה צריך לקטוף כמות של באמת 20%. כן, 20% מהשדה, שתהיה תלושה. ואז להגיד, רגע, אתה משנק אותם. אז להגיד, קצת משהו זה תרומה גדולה. מאית זה תרומת מעשר. ואז את האחוז הזה פלוס יש לך בעיה איתו, בכל מקרה יש לך בעיה איתו. עוד 10% זה מעשה ראשון, אבל אתה אוכל אותם. לא, תמכור אותם. אתה אוכל אותם, כי יש לך עסק עם הלוי, כמו שדיברנו שבוע שעבר, ועוד השאר זה מעשה שני, וגם את זה אתה אוכל, כי אתה פודה את זה. אבל בכל מקרה הם קוטים דבדבנים. מה, הם לא מוכרים דבדבנים? הקיבוצים, הם מוכרים אותם. אתה צריך לקטוף 20%, ותוך זה 19%. 20% פחות מ-20%, לא משנה, כי המעשר שני הוא 19% פלוס, ובתוך זה 1% פלוס, אתה צריך לזרוק, בכל מקרה אתה זרוק אותו, אז אתה אפשר לפתור את הבעיה. אז אני לא מבין, אבל, מה?
זה מסודר,
אבל זה עצמי עוד יש להם כיבושם, אם זה מתבלבל אחר כך. לא, אבל בכל מקרה זה ככה, אם אתה, יש לך מטע של דובדבנים, הרי מי שמחויה לפלוס לא, 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 את מה שאתה מפריש חייב להיות תלוש, אתה מפריש על המחובר, מה שהפרשת עליו יכול להיות מחובר גם עליו, הפרשת תחול כשהוא יתלש, לא רגע שהוא יתלש בכלל, אבל מה שבפועל הפרשה חלה הוא תלוש. עכשיו בכל מקרה אתה עושה את זה, הרי בכל מקרה מי שחייב להפרשת אומרות המעשרות זה החקלאי, אז כשחקלאי לא הפריש אנחנו מפרישים. נחזור רגע לעניין, לפי זה יש בעצם אפשרות לפתור, למה לא עושים את זה? אני לא יודע, אני לא למדת סוגיות לעומק, אני בטוח שבמגדל עוז ובראש צורים במקומות שאנשים יראה שמיים אני בטוח זה בסדר, אבל אני רק מעיר שיש להם שתי אפשרות לפתור את הבעיה. אפשרות אחת, להפריש תרומות המעשרות ולומר, כמו לקטוף מהעץ, להגיד זה תרומות המעשרות, מתוך זה, חוץ מאחוז פלוס, אתה יכול למכור את זה, כי את המעשר ראשון אתה בכל מקרה אוכל, את המעשר שני אתה מחלל, או את המעשר עני, יש לך עסק עם העני, אתה יכול למכור את זה. ואפשרות שנייה זה לא להפריש תרומות המעשרות, אבל אז אתה צריך לאכול רק אחד אחד. אתה יכול לכתוב אשכול ולאכול אחד אחד, גם זה לא ברור לי, אבל נגיד, אני לא משוכנע בדבר הזה, אבל נגיד שאתה יכול לכתוב אשכול ולאכול אחד אחד, אחד אחד, אבל אם אתה כתבת, שמת שתיים, שלוש, כבר כתבת מהאשכול, שמת שתיים, שלוש בתוך היד, כבר אתה יכול להפריש תרומות המעשרות. אמרו לי שיש רבנים שמתירים גם מעבר לזה, כרגע אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, משום, אני חוזר, מה שאומר פה שולחן ערוך, מה זה אכילת הרי? מי שמקלף שעורים, מקלף אחת אחת. אבל אם קלף וכנס תוך ידו חייב לאסר, נחזור על העקרונות. ברגע שיש גמר מלאכה, אסור לאכול בכלל מהפירות והירקות, זה דאורייתא. אז מה זה דרבנן? כי אין דאורייתא. אסור לאכול בכלל. כל עוד שאין גמר מלאכה, מותר לאכול אכילת הרי. מה זה אכילת הרי? אחד אחד. הרי אם אכלת באיזושהי כמות, אפילו אם אתה, יש לך חופן ביד, זה כבר אסור לאכול. הלכה למעשה, אתה מגיע למטה דובדבנים, אתה כותב דובדבן מהעץ, אוכל. או אתה כותף איזה פרי מהעץ ואוכל, אבל אם כתבת שתיים של השפרות שקשפת אותם ביד כדי לאכול, נתת להכיח על הבדות שלך, לאחותך וזה, חייב בתרומות המעשרות, וזה לא הייתה, עם ברכה.
על העץ,
כמו לנגוס מהדבר שהוא על העץ, כמו הסיורים של חווה בגן עדן והתפוח, לנגוס מה... ממש גן עדן, אתה אומר. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בו. אמן. אין תולעים.
הרב, לא נגמר המלאכה של פירות שבאים מחוץ לארץ, הרב הולך אמר שאם פירות באים
מחוץ לארץ, דיברנו על זה. דיברנו על זה. דיברנו על זה. כן, זה יכול להיות פירות שבאים, פירות אורגניים זה יכול לקרות, שבאים בתבזורת, כלומר פשוט קצרו אותם בשדה, שמו אותם לתוך ארגזים, הם באים בתבזורת ואחר כך כל תהליך הניקוי עושים בארץ, שמים אותם עכשיו באריזות נקיות, זה הגמר מלאכה, ברגע שהפרי נקי מוכן לשיווק, זה הגמר מלאכה והוא חייב בתרומות ומעשרות. דיברנו על זה פעם, הפלטיש לא גדל בארץ, הוא עבר תהליך גיור הפרי הזה? כן, כן, זה ממש דוגמה, עבר תהליך גיור, כיוון שאומנם הוא הגיע בסוף ההיריון. ענבי יין, אז אתם יודעים אם זה ענבי יין, לא ענבי יין. זה גם חלק מהסיבוכים. ענבים, הגמר מלאכה שלהם זה כשהם מוכנים לשיווק. אבל ענבי יין שמוכנים לשיווק לא נגמרה עדיין מלאכתה. כי גמר מלאכת ענבי יין זה היין. וגם זה נכון, אם מי שהביא ענבי יין מחוץ לארץ הוא חייב להפריש מהם תרומות ומעשרות. רבותיי, הנושא הזה של הרב עמוס הגיע, אני ביקשתי מהשיעור ברבע לתשע. הנושא הזה של אכילת הרי הוא נושא קריטי. מדוע הוא נושא קריטי? כיוון שמה שגדל אצלנו בגינה ובעצית ובעדנית גם כן מותר אצלנו רק אכילת הרעי, והוא יותר חמור אפילו, כיוון שהוא גדל בתוך החצר. החצר זה אחד מהדברים שקובעים למעשות, אבל זה לא בדיוק, כי דווקא אם זה גדל בחוץ ונכנס לחצר זה קובע באופן מוחלט, אבל אם זה גדל בחצר רוצה להיכנס לבית, זה מין מצב ביניים כזה, זה עדיין יותר חמור מאשר השדה. זה כן ולא, זאת אומרת אם הדרך היא לאכול את זה, להכניס את זה אחר כך לבית, אז חסר עוד משהו בגמר המלאכה שלו. אבל בוא נגיד מה ברור, מה שברור לי שאם אדם, הנה הגיע הרבמות, אם אדם יוצא להגינה שלו עם כוס, מים חמים, לוקח נענה, שוטף בברת שיש בגינה, מכניס לכוס, זה כבר לא אכילת הרעי. הדבר הזה כבר לא אכילת הרעי. אם הוא ייקח עגבניית שרי אחת, יאכל אותה, זה בסדר. ויש לו עגבניות שרי גדולות בגינה, זה בסדר. או איזה פרי קטן, זה בסדר. אבל אם לקחת, אפילו המצב הזה, לקחת נענה, בגינה, זאת אומרת, היהודי עושה על האש. לא נבנו גינות, אלא לעשות בהן על האש. היהודי עושה על האש. רק, אתה אומר, מצוות חובת היום, ביום העצמאות לא עושים על האש בגינה. ביום העצמאות עושים לטייל בארצנו, לא לטייל בגינה. אז הוא יוצא החוצה, אוכל בגינה. הוא אוכל בגינה. ויש לו ברז בגינה, כי הקבלן חייב לתת לו. אוי ואבוי אם ייתן לו ברז, הקבלן. מדברים פה יותר מלאי קבלנים בחומה, אתה עסיק עם הדבר הזה, מה עסוקים בשאלה מה הקבלן נתן ומה הוא לא נתן. אז הוא יוצא, שוטף את הננה שלו בגינה, שם בכוסה, חייב לתרום אותו מעצות. לכן אני רוצה עוד להריך בדבר הזה, הנושא של אכילת הרעי ואכילת קבע, רבים נכשלו בדבר הזה, רבים נכשלו כיוון שההלכה הזאת גם מסובכת. הערה האחרונה לפני שהרבנות מתחיל, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני כבר בזכותכם בעצם חוזר כבר בזמן האחרון 3-4-5 פעמים על ההלכות הללו. אני אומר לכם שזה נעשה לי כל כך פשוט, תמיד זה לא היה קשה בעיניי, אבל עכשיו זה כל כך פשוט, כל כך פשוט. האמת יותר קל מאשר שני קיורים, באמת שני קיורים מסובך, זה קורא איפה קיור הבשרי איפה חלבי, זה לא קל, הבשרי איפה זה בימי, הבשרי זה שמאל, מה זה הכחול הזה, הכחול זה בשרי. פעם היה לי, שהייתי בתקופה שהייתי רב צבאי בגדוד, אז היו לי יחסים טובים עם החיילים וכולם אהבו אותי, ואני היה לי מנהג שהייתי לוקח בשביל להשגיח טוב גם על הקשרות, אז הייתי נוסע בסיור קצין, סיור קצין שהוא עושה את כל הגזרה, אז הייתי עולה על סיור קצין והייתי מפקד סיור, וככה אתה מגיע לכל הגזרות. וכשהייתי מודיע בקשר, שימו סיר על האש, אני בא. זאת אומרת, סיר של הגלת כלים, אני מדבר, סיר על האש, מים, כי המוצרים האלו, כל המוצרים האלה זה נטרף מהר מאוד, אז אצלי הכלל היה פעם בשבוע אני מכשיר את כל המוצרים, בין אם אני יודע שיש בעיה ובין אם אני יודע שאין בעיה, קודקוד מגיע, שימו סיר על האש, אני אצלכם. הרבה פעמים הסיר התעדה, אתה פה, כידוע המטרה שאתה נוסע בגזרה היא לא להכשיר כלים, זאת אומרת המטרה היא, יש פעילות מקצועית, אבל מיגו שאתה כבר נוסע בגזרה אתה מכשיר כלים, אז הרבה פעמים עשינו את אדם, ובאות עוד פעם, והיד אחרי זה הגיעו, יודעים שמגיעים המילואים, קודם כל סיר על האש, מים, עד שהרב יבוא. מתי יבוא? אף אחד לא יודע מתי יבוא. אבל בסוף הוא יגיע, סיר על האש. אז מתוך כך הייתי בדום המוצבים, הייתי מאוד חשוב שהמוצבים יהיו קשירים. פעם אחת הגעתי לזה מוצב, אמרו לי, הרב פה לא צריך להכשיר. אנחנו פה, איך תמיד אוהבים להגיד לך, פה זה כשר למהדרין. כאשר, הנה בוא תראה הרב, כמה אנחנו הקפדנו, אז זה מראה לי את המחוות, אבל אנחנו מקפידים פה, הנה עשינו חביתה עם נקניק במחוות הבשרית, ורואה כחול זה בשרי. מי הם קוראים לי? בפי עצמי כחול בשרי, אמרתי לא איפה עשיר, עשיר על האש, ואז להכשיר את כל הכחול זה בשרי. אני אומר, מה זה בשר וחלב? האמת, הכחול, יש כבר הרבה דבר, לא? מה? אדום זה בשר? כן, אבל גם אני יש לי איזו תחושה שגם יכול להיות כחול בשר, לא יכול להיות הכחול.
לא, זה לבן וחלב,
אתה יכול לבשר.
אם זה כחול
ואדום,
אתה כחול
וחלב, יפה, אתה רואה שזה לא קל? אז רבותיי, כל הסיבוכים האלו זה בשר בחלב, אבל תרומות מעשרות זה הרבה יותר קל. החלק הקשה בתרומות מעשרות, אני אומר לכם, יש לו שני דברים, אכילת הרעי וחישוב השנים. חישוב השנים, מה שער לשנה ראשונה, מה שער לשנה שנייה. ככל שנימד את זה יותר פעמים, וזה עוד השם, נזכה לקיים את זה בפשטות. יזרום לנו קל, אמי שתחיה, היא גרה בגוש דן, שם אין חנויות, יש, אבל לא הרבה חנויות עם השגחה, היא מפרישה, זור יום ביומו, מפרישה תרומות ומעשרות, למרות שהיא גדלה במרוקו ובצרפת ובכלל בעולם היהודי תרבותי שאתה לא היה תרומות ומעשרות, היא הגיעה לארץ בגיל מבוגר, היא כרגע זה מפרישה תרומות ומעשרות בלי שום בעיה. ואפילו היא לא אומרת לי, כשאני מגיע היא לא אומרת לי, עשה לי טובה, תפריש את העמתה. לא. לא אומר, אם אתה כבר פה, תעשה את זה, אתה... ונכנסת באופן הכי טבעי, הכי פשוט. ברוכים תהיו. לא, לא, לא. יש לנו עוד. אני אשמע את קצת סיפור תשובה.